money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, the clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
שלום וברוכים הבאים למכת בכורות, פודקאסט קולנוע מבית עין הדג, שבוחן בכל פרק סרט ביקורים של במאי אחר. אני יהונתן ציריה ואיתי
תום שפירה.
וגם
אדם קלינורון.
ייי! וואו! אורח מיוחד!
אנחנו נדבר השבוע על הבמאי הבריטי דני בויל, ועל סרטו הראשון Shallow Grave, או כפי שהוא ידוע בעברית בשם לא מדויק אבל סבבה, חברים לרצח. ואני אתן לאדם שמצטרף אלינו להסביר בקצרה על עלילת הסרט לפני שנכריז שכמו כל פרק יהיו ספוילרים, אז אם לא ראיתם את הסרט זה הזמן לעצור ולהתחיל, למרות שזה נראה לי מאוד מוזר, ואני הייתי פשוט מניח שכשאתם באים לפרק כבר ראיתם את הסרט, או שהחלטתם שאתם זורמים עם ספוילרים. כלומר, זה מוזר לעצור פודקאסט באמצע.
אתה תמיד מאזין לפודקאסט עד הסוף, כאילו אתה מתחיל וזהו, אתה חייב לסיים? יש לך קומפולציה כזאת?
אני לא עוצר באמצע בשביל לראות סרט.
אוקיי, בסדר.
אז אדם, מה קורה בחברים לרצח?
אני עוד תקוע בדימוי שאתה מסתובב ברחבי העיר במכונית שלך כי לא הסתיים הפודקאסט, אז אני... סליחה, חברים לרצח. בחברים לרצח אנחנו קודם כל פוגשים שלושה שותפים לדירה, דיוויד, אלכס וג'וליאט, אם אני זוכר נכון, שהם שלושתם גרים בסקוטלנד, ומה שבעיקר מאפיין אותם זה כמה הם, וזה מתאים אולי לשנה שבה יצא הסרט, כמה הם מגניבים. הם אנשים נורא נורא, בעיקר אלכס וג'וליאט, הם אנשים נורא מגניבים. הם גרים בדירה ביחד, כשהם שלושתם עוסקים במקצועות שונים לגמרי, אחד מהם הוא רואה חשבון, דיוויד הוא רואה חשבון, ג'וליאט היא רופאה, ואלכס הוא עיתונאי. והסרט מתחיל בזה שהם מחפשים בעצם שותף או שותפה שיכנסו איתם לדירה. ניכנס אחר כך לענייני עריכה ובימוי וכאלה, כי כבר זה מתחיל חזק בקטע הזה, אבל הם מחפשים מישהו, ובסוף הם מוצאים מישהו שנראה קצת מסוכן, אבל קצת מגניב בדיוק כמוהם, וקוראים לו הוגו. והוגו עובר לגור איתם בדירה. ועכשיו אני צריך לשאול את יונתן, עד כמה אנחנו רוצים שיהיו פה ספוילרים?
כל הסרט, כאילו ההנחה היא
כן, בגדול עד הסוף, אבל אם אתה רוצה כאילו לתת את חובות הספילור למישהו אחר, אתה יכול.
לא, לא, אני אחיה עם זה בכבוד. הוגו עובר לדירה, כולנו מצפים למערכת יחסים מעניינת, בעיקר בינו לבין ג'וליאט, יש כזה קצת מתח, ואז הוא מת. ופשוט הם באים יום אחד בבוקר, הם לא פורצים לו את הדלת, אף אחד לא עונה, והוא שוכב שם מת מאוד וגם ערום מאוד. וכמובן, כי זה סרט שהם מחפשים בדברים שלו והם מגלים מזוודה מלאה בהמון כסף מזומן. ואז הם מתלבטים מה לעשות עם כל הכסף הזה.
הוא כמובן השיג את הכסף הזה באופן חוקי לגמרי.
כמובן, כמובן, כן. והוא בכלל לא מת ממנת יתר.
בכלל.
בכלל לא. ואז הוא שוכב בדירה מת, הם יושבים בסלון, מסתכלים על הכסף ולא יודעים מה לעשות. או יותר נכון, דיוויד בטוח שצריך לקחת את זה למשטרה, ואלכס וג'וליאט אומרים לו, חכה, למה כל כך מהר? לא מתאים לך איזה מיליון פעם?
אני אתגר את התפיסה הזאת, אני אגיד שאלכס מאוד בטוח מה צריך לעשות עם הכסף, וזה שצריך לשמור את הכסף, וג'וליאט ודיוויד, כאלה שגם במקצועות היותר רציניים, כאילו הרופאה והרואה חשבון, הם אלה שלוקח להם שנייה להגיד, אוקיי, החובה המוסרית הטכנית היא לקחת את זה למשטרה, אבל כשהכסף מביט בך, כמו שהמזוודה ככה פעורה לעיניהם, כמו ספרות זולה שיצאה שנה לפני או באותה שנה, תלוי איך מחשבים את שנת היציאה של הסרט, והם מחליטים בסוף לשמור אותו, אבל זה מאוד מסובך לשמור כסף, הלא כך?
אתה אומר שזה בעצם כתב אשמה כל הסרט נגד העיתונות? שדווקא העיתונאי כזה מסתכל על הכסף ואומר,
לא, זה כתב אשמה נגד השיער של יואן מגרגור בסרט הזה, זה פשוט עם שיער כזה.
שום דבר! אני מוכן למות בשביל השיער הזה, זה שיער מדהים!
זה מאוד מוזר שדווקא אובי וואן נכנע לצד האפל כל כך מהר, כאילו אני חייב להגיד.
או, זה היופי אבל בסרט, שזה לא הוא שנכנע לצד האפל. הוא אפל מראש באיזשהו מובן, או יותר נכון אפור. מה שמעניין באמת בסרט זה בדיוק הנקודה הזאת, וזאת הנקודה בסרט שבה דיוויד אומר בסדר. אני מוכן ללכת איתכם. יש גם סצנה יפה, הוא אומר את זה אחרי שיש לו דווקא אפשרות לקידום במשרד רואי החשבון שלו, ולא אומרים מה עובר לו בראש, אבל אתה מנחש שהוא אומר לעצמו, זה הכל, פחות או יותר. והוא רוצה אולי ה-Life Less Ordinary, ראיתם את החיבור המבריק לסרט, אחד הסרטים הבאים של הבמאי. והוא אומר, יאללה.
זה לקח לו 127 שעות להחליט שהוא רוצה Life Less Ordinary? הוא היה בטרנס, ו... תצטער, כן, תמשיך.
הם צריכים להעביר את הכסף to transport it.
ויש שם מיליונים, מיליונים.
כן, יש להם רק 28 ימים לפני שהחקירה תסתיים. ו-127 שעות לברוח, כאילו.
זה בקיצור.
אז הם הולכים אל החוף.
כן, הם לא הולכים אל החוף, הם הולכים אל היער. והם הולכים אל היער כדי לטמון את גופתו של הוגו. ואז הם אומרים, רגע, אבל כדי שזה הכל, כמובן, אלכס כבר תכנן הכל, הוא אומר, אני יודע איך עושים את זה. כדי שלא יזהו את הגופה, צריך להוריד לה את הידיים, להוריד לה את הרגליים, לשבור לה את השיניים. והוא אומר, אין בעיה, אני אעשה את זה. וג'וליות אומרת, אין בעיה, אני אעשה את זה. ודייביד אומר, אני לא עושה את זה. ואומרים, לא, לא, כולנו ביחד. ואז הם הולכים, וביער, שני הגיבורים משתפנים, והם בעצם עושים הגרלה, ויוצא שדייביד צריך לעשות הכל. ודייביד עושה הכל, ו... הוא יוצא מהצד השני עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד צלקות נפשיות. ובעצם כאן הסרט ממש מתחיל. השאלה היא גם מה הכסף הזה יעשה לשלושתם, וגם מה יקרה עם דיוויד ש... אני לא יודע אם מאבד את שפיות דעתו, זה בדיוק הביטוי, אבל בוא נגיד מגלה צדדים אפלים באישיות שלו מהר מאוד.
וכמובן יש את האנשים שהכסף הזה היה שלהם מלכתחילה, שלא לא נאותים לוותר עליו כל כך במהירות ל... חבורה של נבחים מגניבים בעיני עצמם באמצע סקוטלנד.
נכון.
יש גם את השוטרים. יש הרבה צדדים כאן.
יש הרבה צדדים, אבל היופי למשל בחבר'ה הרעים שהם פחות או יותר בסרט, הם פחות או יותר מונטאז'. זאת אומרת, יש להם שלושה משפטים, אולי, ורוב הזמן רק רואים אותם מתעללים באנשים ממש, כולל הופעה של פיטר מלן הצעיר, שכבר, כאילו, אחר כך הוא עשה קריירה בלהיות מפחיד, אבל פה הוא כבר מתחיל את זה מאוד יפה. והוא לא אומר, יש לו אולי ארבע מילים בסרט פחות או יותר, אבל עושים קאטים להראות כמה לא כדאי לפגוש אותם. ואז כמובן שפוגשים אותם. וכשפוגשים אותם, באופן די מפתיע, דיוויד מסתבר כי יותר מסוכן ממה שחשבנו.
עכשיו, כשאתה אומר פיטר מלן הצעיר, בכלל, כאילו, יש בצוות הזה עוד כמה אנשים שאתה יודע, יפרצו אחרי זה. יואן מגרגור, כמובן, כאילו, שנה אחרי זה טריינספוטינג? שנתיים?
משהו כזה, שנה, שנתיים, כן.
הוא הופך ממש לפנים של דור, ואז כמובן, סטאר וורס, הבן אדם האחד שיצא מה... סליחה, הוא וסמואל אל ג'קסון, נראה לי, שני אנשים שיצאו מהסדרת סרטים הזאת עם קריירה, כאילו, של... וטיפה של כבוד, כאילו, שהם לא צריכים לגרור את עצמם. וכריסטופר אקלטון, לימים הדוקטור, אני מאמין.
כן, הדוקטור הראשון בחידוש של דוקטור הוא. הדוקטור העשירי תשיעי במספר, זה מאוד מבלבל.
אני לא מבין בדברים האלה יותר מדי. אני
אחזיר
תעודת החנונים שלי. אז כן, וכמובן, דני בויל, שפורץ בסרט הזה מהשאר, כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה במיני סדרה הזאת, מן הסתם, על במאים שלוקח להם זמן למצוא את עצמם, ועל במאים שעדיין כזה מחפשים את הסגנון שלהם, ועל אנשים שנאבקים עם בעיות של תקציב, ובעיות של הפקה, וכל מיני דברים כאלה. ואם היית אומר לי שזה הסרט השלישי או הרביעי של דני בויל, הייתי אומר לך, כן, זה נראה הגיוני לגמרי כמו סרט של במאי שבטוח בעצמו ויודע, לא רק שהוא יודע מה הוא רוצה לעשות, כאילו הוא יכול להשיג את כל מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא צריך לחפף, הוא לא צריך כזה לקצץ בדברים מסוימים כי אין לו את הכסף, או אין לו את הזמן, או אין לו את היכולת. לטוב או לרע, זה סרט מאוד בטוח בעצמו.
נכון, נכון.
כן, אני לא בטוח למה לרע, אבל כן. זה לחלוטין 100% בויל מהרגע הראשון, וזה לדעתי אחת הסיבות שזה סרט שהוא באמת מהטובים ביותר שבויל עשה. כלומר, זה לפני, אתה יודע, בהמשך הקריירה שלו, בויל ינסה, אתה יודע, להיות קצת פחות בויל ברגעים מסוימים, ולשחק עם הנוסחה של עצמו, אבל כאילו, אם מזקקים את בויל, יוצא בסוף חברים לרצח.
כן, זה במובן מסוים, אבל כמה דברים על מה שאמרתם. הדבר הראשון זה פרי טריוויה דבילי שדני בויל מספר, וזה שעד היום אבא שלו אומר לו על כל הסרטים שלו, זה נחמד, אבל זה לא חברים לרצח. הוא אומר לו, זה היה הסרט הכי טוב שלך, זה טוב, זה לא חברים לרצח. הדבר השני זה כמה חזק הוא מתחיל באמת בסרט. זאת אומרת, מהסצנה הראשונה ועד הסצנה האחרונה, ובעיקר אני חושב אפילו בעשר הדקות הראשונות, אתה מבין מה זה, וזה משהו שאני עוד זוכר שראיתי את הסרט הזה, אני לא יודע ממש כשהוא יצא, אבל קרוב לתקופה שהוא יצא, והוא היה אחר, הוא היה שונה, היה לו קצב אחר, הוא היה מלא באנרגיה, הזוויות הצילום שלו, הקאטים, העיצוב הפנומנלי של הדירה, זו דירה שאתה רואה אותה ואתה רוצה לגור בה, פחות או יותר, ואגב, בניגוד למה שנאמר קודם, זה סרט שלא היה לו תקציב כמעט בכלל, כאילו ברמה שבסוף הם מכרו חלקים מהסט כדי לחסות את ה...
כן,
את
אבל הוא לא נראה ככה.
הוא לא נראה ככה בכלל, בכלל, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, והוא באמת, הוא היה... אגב, עוד פרי טריוויה דבילי, איך משעשע, שבסוף כל כך לא היה להם כסף, שהאיש הפעלולים שלהם עזב, ואת הסצנה האחרונה בסרט הקונפרונטציה בין שלושת הגיבורים, הגיבורים עצמם צילמו את הכל, את הכל בגלל שפשוט לא היה איש פעלולים, לא היה לו תקציב יותר, הוא עזב, לא הפסיקו לשלם לו משכורת. אבל אחד הדברים זה שזה כל כך דני בויל, שזה הזניק את הקריירה שלו בצורה מטורפת, ואז הוא עשה במין אסקלציה פסיכית כזאת. סרט יצא ב-94, ב-96 הוא עשה את טריין ספוטינג שהפך אותו, אני מניח, לאחד הבמאים הכי פופולריים בעולם. גם חברים לרצח, אגב, היה סרט הכי מרוויח של השנה, כאילו סרט מאוד מצליח. וטריין ספוטינג היה תופעה. וטריין ספוטינג ממש ניצב אותו, ואז אמרו לו פחות או יותר תעשה מה שאתה רוצה, והוא עשה את חיים לא רגילים. וחיים לא רגילים זה כמו חברים לרצח וטריין ספוטינג על ספידים, ואם טריין ספוטינג יכול להיות על ספידים זה משהו אחר, מבחינת העלילה ומבחינת המשחק ומבחינת הדמויות ומבחינת הטירוף של הכל, וזה פשוט לא סרט טוב. זה פשוט סרט לא טוב, הוא לא סתם נכשל. חיים לא רגילים זה הסרט הכי גרוע של דני בויל שראיתי לפחות, כי הוא פשוט נהיה יותר מדי דני בויל, הוא קרא למה שקורה לפעמים לאנשים, יש אנשים שהתענו שקרא לטרנטינו עד היום, הוא טבע בתוך עצמו.
אומרים לך שאתה גאון יותר מדי כשאתה צעיר מדי ואתה מתחיל להאמין לאנשים.
זה בעיה, וכאילו, שני הסרטים באמת שלא ראיתי של בויל, באמת זה אפשר לקרוא לזה מעין התקופה האפלה, כאילו לא יודע מה התקופה האפלה, אבל זה הסרטים שלו שמת אנשים היו כזה, שזה באמת חיים לא רגילים והחוף, שגם זכה למתח ביקורות פחות מחמיא, ואז הוא באמת יצא קצת לחפש את עצמו, הוא עדיין נשאר עם אתה יודע, האנרגיה, וכאילו כל סרט שהוא תמיד מרגיש מאוד מאוד כאילו בעצימות גבוהה.
אבל הוא התברגן, אבל כאילו אפשר כן. להגיד שאתה יודע, מהבמאי של שלו גריי וטריין ספוטינג, לבמאי של סלאמדוג מיליונר, סטיב ג'ובס 127 שעות, הוא התברגן, ובמידה רבה טריין ספוטינג, T2 טריין ספוטינג, זה השם הרשמי של הסרט, לא, למרות שאני תמיד לא חושב T2 טרמינטור 2 אחרי הכל, זה סרט על באמת, מה זה אומר להיות, שהיית פעם צעיר פרו ומגניב, והיום אתה כבר, אתה יודע, הגוף שלך עייף, וכל החוותות של המגניבות האלה מרגישות יותר ויותר עצובות בכל יום, אז אי אפשר להגיד שהוא לא מודע לזה, אבל כמובן, הוא מדי פעם עדיין כאילו חוזר לניסיון להיות כזה צעיר ובועט עם דברים כמו טרנס, כאילו, או אתה יודע, סנשיין?
אני חושב ש... הוא סנשיין אולי. אני חושב שמשהו, אדם אמר שכאילו, בזמן אמת שראית את זה, לא הרגשת שיש דברים כמו חברים לרצח. ואני חושב שהיום, למרות שבאו, לא יודע אם אפשר לקרוא איזה חיקויים, אבל הרבה, אתה יודע, גיא ריצ'י, והיום הקצב של סרטים, אתה יכול מדי פעם למצוא דברים בקצב של משהו שסרט של דני בויל, גם בדברים מאוד מיינסטרימים, שפשוט כאילו, העריכה כל כך מהירה, כל כך בונים שהקהל יודע כבר מה הולך לקרות, שכאילו, גם בסרטים הכי גדולים, חותכים בין סצנות כאילו מאוד מהר, ומראים לך סניפים קטנים, וכדי, אתם יודעים, אתם מכירים את הקלישה, אפשר לעבור. אבל עדיין כשראיתי את חברים לרצח, את סצנת הפתיחה שלו, שבה הם מראיינים את כל השותפים לדירה, ולא ברור אם באמת מחפשים שותף לדירה, או מחפשים דרך לעשות דחקה מאוד מתוחכמת, שזו סצנת פתיחה אדירה אגב, יש לציין, משהו בעריכה הזאת מרגיש יותר מהגימיק של העריכה מהירה. כלומר, הרבה סרטים ייקחו את המקום של, וואו, אני מאוד מהיר, ואי אפשר לעקוב אחריי, וואו, תראו מה אותי. ואצל בויל זה באמת מרגיש כאילו משהו מעצם הדמויות, מעצם הסרט, מדרך החיים, שזה לא סרט שהיה יכול לספר בקצב רגיל. זה סרט שהמעברים המהירים והבלבול של הדמויות והכאוס שלהם חייב לבוא לביטוי גם בעריכה, ולא סתם כי אנחנו יודעים מה הולך לקרות או כי זה ברור מאליו. וזה גם נכון לטריינספוטינג, ששם החיים של הדמויות בכלל נמצאים על הקרשים, וזה גם נכון בחברים לרצח, שם פשוט הכל קורה כל כך מהר גם בעלילה, אבל גם בבחינת באמת הנאמנות של הדמויות והמקום שלהם והקצב של החיים שלהם עוד לפני שהם התחילו להסתבך עם מיליון, אני לא זוכר מה הסכום, אומרים אי פעם מה הסכום?
לא, אבל הם באמת שמו שם במזוודה מיליון פאונד, הם שכרו מיליון פאונד, זה עלה למעלה אגב אלף פאונד, אם פעם תרצו לעשות הלוואה, והם שכרו מיליון פאונד ושם במזוודה, ואני מאוד מסכים עם מה שיונתן אמר, אני חושב שזה יותר מזה, זה כאילו, למרות שהשימו את בויל בסרט הזה שהאפיון של הדמויות קצת שטחי, לפי דעתי, האפיון של הדמויות בטקסט הוא שטחי, אבל האפיון של הדמויות בעריכה ובבימוי הוא לא שטחי. זאת אומרת, הסצנה הזאת של הקאטים והרבה סצנות אחרות והצורה שבה השחקנים זזים בתוך הדירה והצורה שבה הם עושים אינטראקציות אחד עם השני גם ברמה הפיזית, הם כולם דרך לאפיין את הדמויות, או לפחות ככה ליזי הרגיש. אתה מכיר אותם יותר טוב בזכות הצורה שבה הם מביטים שנייה מהפינה של העין אחד על השני בזמן שהם מראיינים. יש סצנה שבה הם אוכלים ארוחת ערב של פסטה, והדמויות של אלכס וג'וליות מחזיקות כאלה מתחנות פלפל ומלח גדולות כאלה לא משנה, כאלה גדולות כאלה מעץ, והם שתיהם עושים כזה סיבוב וחצי על הצלחת ומחליפים ביניהם את המתחנות, ושניהם עושים שוב סיבוב וחצי, אתה רואה, הם גרים בנוח אחד עם השני, הם אנשים שיש להם מתחנות כאלה בבית, הם אפילו כשהם אוכלים ארוחת ערב הם עושים את זה באיזושהי צורה כזאת שהיא במחצי פוזה אחד לשני, ופשוט כי הם אנשים שחושבים שהם טובים יותר מכולם, באיזושהי צורה שדייוויד לא משתף איתה פעולה, או לפחות לא בשלב הזה. וזה האפיון דמויות שנעשה בהוראות הבימוי, בהוראות המשחק, בצורה שהיא ממש לא כתובה, אולי היא כתובה בסצנות, אבל היא לא מדוברת. ואת זה אני חושב, אי אפשר לטעון ששלוש הדמויות הן דמויות שטוחות. כל השאר כן, בסדר.
ממש לא, כן.
אבל הם לא, ולא כי הם מדברות כל כך הרבה, אלא בצורה שבה הם מתנהגות, וזה נורא מרשים.
אני חושב שזה נכון שהדמויות האחרות שטוחות, אבל הן לא מספיק שטוחות, כאילו, אני הרבה פעמים מתלונן על דמויות רקע שטוחות, שלא מספקות שום דבר ולא מרגישות אמיתיות, ופה אני חושב שהן לא מגיעות למקום הזה. יש כן כמה דיאלוגים של הדמויות רקע שהוא לא, אתה יודע, גורם לך להגיד וואו איזה הופעה, אבל נגיד הדיאלוג של דיוויד עם הבוס שלו, שבאמת באיזשהו מקום מדרבן אותו להסכים לכל העסקה, שהוא אומר אנשים הולכים לחשוב שאנחנו משעממים ושאנחנו עושים את העבודה וזה מה שאני חושב כשאני רואה אותך, ואז דיוויד אומר שאני משעמם. אז כן רואים בזה שכאילו כן, אוקיי, זה דמות, הוא לא, אי אפשר להגיד יש כן איזו הופעה הזה, אבל יש עולם מסביבם, אבל באמת מרכז העולם זה מרכז הדירה והמתח בין החברות שלהם, שזה באמת נושא שיחזור על עצמו מאוד בטריינספוטינג. כלומר, אם מדברים על קריירה של במאי, אז מאוד קל להגיד, טוב, כל האנרגיה שם זה הדברים שבויל יעשה, אבל מבחינת תמטית, העיסוק בחברות, אתה יודע, גם כאיזשהו, אתה יודע, החברים שלך תמיד מדרדרים אותך, וגם בנאמנות לחברים, בכל הנושאים האלה, כלומר, עיסוק בין מוסריות וחברות ונאמנות, הם דברים שיצוצו מאוד בטריינספוטינג, ויש להגיד שזה לא ברור מאליו שהם מצאו אותו בטריינספוטינג, כי הנובלה שטריינספוטינג מבוססת עליה מבולבלת נורא. וכאילו זה ספר מדהים, אני מאוד אוהב, אבל יכולו לקחת אותו ל-80 כיוונים שונים. ובויל באמת בחר את המקום של החברות ושל החבורה הזאת והקשרים ביניהם. שהוא חקר את זה בצורה גם מאוד מוצלחת לדעתי בחברים לרצח. עכשיו יש לי שאלה, יכול להיות שאני מטומטם, אבל אני לא הבנתי את זה בצפייה הזאת. באיזה שלב, ממש ספוילרים לסוף, אם מישהו בטעות נשאר עד כה ואמר כזה, אה, לא ספילרתם. באיזה שלב, יואן מקרגור החליף את הכסף במזוודה?
לא, לא, גם אני לא הבנתי את זה. ראיתי את סוף הסרט ואמרתי, רגע, מתי הוא היה יכול? רגע, שנייה, בא. ודווקא זכרתי, זה לא היה בעיה, מרוב שזה היה מגניב, איך שעושים ריביל למה שהוא עשה שם, והריביל הוא מדהים מבחינת הקתרזיס, אבל לא ברור, לא ברור איך בסוף הוא יוצא המנצח מכל העסק הזה.
כאילו, כן, הוא לא כל כך שהוא יוצא המנצח כמו שהוא רוצה שכולם מפסידים כזה.
יש לו את הכסף, ויש לו את הדירה. יש לו סכין, אבל הוא נראה שהוא הולך לשרוד את זה. זה...
כן, אבל...
אתה יודע, זה כמו שאלות האלה של המי...
או שאתה הולך לבית חולים וכזה... וקוראים למשטרה כי יש לך דקירה, או שאתה מנסה לטפל בעצמך לבד, ואז אתה כנראה מת מהדימום.
לא, לא, רואים את המשטרה בדירה שלו, ואומרים לו שלום לך, והוא אומר שלום להם, והוא מאושר על הגג, ואתה תוהה למה שהוא יהיה מאושר על הגג, ואז יש את הגילוי שה... זה מאוד יפה גם באמת, כמו שאדם תראה, כי העבודת באמת, כאילו הבנייה של הדירה היא מרדיבה, כי המצלמה יורדת למטה, ואנחנו רואים שאיפה שהסכין נעוץ בו, שנעץ את הרצפה, ממש מתחת לשם הכסף נמצא, ואין לי מושג איך הוא הגיע לשם.
נכון, נכון, למרות שאגב, הקטע המעניין זה שדווקא רומזים על הקטע הזה בסצנת חלום הקצרה שיש למגרגור, שהוא מרגיש שהוא עצמו מתחת לרצפה שם, אז כאילו מסבירים איך זה היה יכול לקרות, אבל אני לא... לא הצלחתי ממש ברמה של הזמן להבין מתי הוא היה מספיק זמן לבד בדירה. אפילו שהוא הבין איפה הכסף. זה לא שנייה אחר כך שדיוויד ראה אותו יורד, הם לא אחר כך עברו להיות דיוויד וג'וליאט ביחד, אם אנחנו כבר ספוילרים עד הסוף. כאילו, מתי זה בדיוק קרה? נכון, זה מרגיש כמו איזה חור קטן כזה. חור קטן כזה.
זהו, גם רואים אותו מכין, רואים אותו גוזר את העיתונים, אתה אומר, טוב, הוא עוד מדוכא, או באובססיה סביב הפשע של עצמו, אבל יש פשוט איזושהי קפיצת זמן שאין לי מושג מתי זה קרה, וכאילו שוב, זה לא אתה יודע, זה לא הגיוני, אין שום סיכוי, פשוט זה כזה, זה פרט קריטי. תראו לי אותו בבקשה.
כאילו, אני לא חושב שזה פרט קריטי, כמו שאמרת, הסרט נושא את עצמו במספיק תנופה, כדי שזה ישנה לך רק אם אתה יושב ואתה חושב על זה בכוח. ויכול להיות שבגלל, עוד פעם, כמו שאמרת, כי כל כך מהסרט הזה מגיע בעריכה, שהם הסתכלו על כל החומר הגולמי, והם אמרו, או שזה עוצר את הסרט, כאילו לנסות להראות איך הוא עשה את זה, או שפשוט, כאמור, אין לנו תקציב, לא צילמנו את זה, כאילו, אין לנו זמן או מקום להראות, כאילו, סצנה של קבירה. ואני חושב שזה בסדר גמור, יש המון סרטי שודים, או גנבות, או קונים שכזה, מדלגים על שלב או שניים, ודי סומכים עליך של כזה, זה עובד, כאילו... אתה יודע, אושן 11 הרימק המפורסם שזה נגמר, וכשאתה יושב וחושב על השוד אתה כזה, רגע לא, זה לא עובד כאילו, אבל זה לא משנה. או אני חושב שיש סיפור מפורסם על Big Sleep, The Big Sleep, שאחת מהדמויות שנרצחת כזה בסופו של דבר לא הסבירו איך רוצחים אותה, ושלא על התסריטאים, והם כזה פשוט את הבמאי, והוא פשוט משך בכתפיים שלא יודע, לא צילמנו את זה, לא חשבנו על זה, מישהו מת, זה תעלומת רצח, מה זה משנה.
כן, The Big Sleep הוא סרט ממש מסורבל בצורה לא טובה, אם אנחנו נגענו בו, אבל שלו גרייב, כאילו, אתה צודק שזה משהו שבולט בצפייה שנייה. כלומר, לא, כשנכנסתי לסרט זה שוב פעם, לא זכרתי כזה, הפעם אני אראה מתי זה קרה. זה לחלוטין בולט שאתה יודע כבר יותר מה קורה, ועל כן זה באמת פחות קריטי. אבל זה עדיין דבר שהפריע לי בצפייה הזאת. אז העליתי את זה פה, בדיוק.
יש בזה משהו, אני חושב, אבל חשבתי עכשיו במהלך הדיון על זה שאחד הדברים המעניינים בחברים לרצח זה למרות כל באמת הסטייל שנוטף ממנו, והוא באמת יצא קרוב ללוקסטוק וקרוב לסרטים הראשונים של טרנטינו, זאת אומרת זאת הייתה תקופה כזאת של סטייל בקולנוע, שזה שכשהוא חזר לנסות לעשות את זה, אני חושב שתום אמר קודם שהוא חזר לנסות להיות קצת דני בויל אולי בטריין ספוטינג 2, אבל בטרנס, אני חושב, יותר מצורה אחרת. אז זה, א', זה לא כל כך עובד, אבל אפשר להתווכח על זה, לפי דעתי זה לא כל כך עובד, זה אפילו מופרך יותר מחברים לרצח, אבל בעיקר הדמויות לא מרגישות אמינות. זאת אומרת, אני לא יודע באיזה מידה, אבל התחושה שלי הייתה, זה שאחד הדברים שעובד בחברים לרצח, זה שהדינמיקה בין הדמויות היא מאוד אמינה. ואתה, you have a stake, זאת אומרת, זה, כשדיוויד עובר את מה שהוא עובר, אז אתה גם בעדו וגם נגדו. וכשאלקס עושה את מה שהוא עושה, גם בסוף וגם בהתחלה, הוא גם סליזי, אבל גם מגניב, שלא להגיד על זה שהחיוך עם השיניים של יואן מגרגו כבר סוחף אותך לכל הכיוונים. איך לא ליקו אותו בתור הרפד הפעם, זה לא ברור לי. אבל אחר כך שהוא עושה את זה בטרנס, זה לא נכון. הדמויות נראות כאילו הם בסרט. הן נשמעות כאילו כתב אותם מישהו בסרט. וזה נכון למשל לגבי הרבה סרטים מאוחרים, אני חושב, גם בסטיב ג'ובס, שאהרון סורקין, שהוא אהרון סורקין כן. בצורה מדהימה, אבל אף אחד לא מדבר ככה חוץ מאהרון סורקין, וגם זה לא. וביסטרדי, שגם שמה, זאת אומרת, את זה איכשהו זה הלך לאיבוד עם השנים. וזה מעניין, כי דווקא יחסית לסרטים של הסטייל של אותה תקופה, חברים לרצח הוא גם, לקרוא לו ריאליסטי זה אידיוטי, אבל יש בו איזשהו מימד של אמינות, שמאוד קשה להחזיק אותו בסרטים כאלה, ובאמת גם בויל עצמו לא הצליח להחזיק אותו אחר כך.
כן, הייתי אומר שמהסרטים של הסך המאוחרים, באמת רק טריינספוטינג 2 מתקרב להרגשה שיש כאן דמויות, אבל זה מאוד מסובך שם, כי כלומר זה באמת כמו שתום אמר, זה גם דיון על, אתה יודע, כשאתה צעיר ומבוגר, וגם זה מאוד מאוד בצורה כמעט מתישה, אני מאוד אוהב את טריינספוטינג 2, אבל בכל זאת, על טריינספוטינג ועל המורשת שלו ועל ההשפעה שלו, והוא מתכתב עם עצמו, וזה גם יצא בתקופה נורא של כזה טריינספוטינג 2 של הכוח מתעורר וכל מיני דברים, אז הכל היה כאילו המשכים וריבוטים שקורצים נורא מאוד מאוד למקור, ונורא הרגשתי שטריינספוטינג 2 עושה משהו אחר, אבל הבנתי למה במת שתחיל, זה פשוט נראה כאילו הוא עוד אחד, עוד טריפ נוסטלגי, ולא משהו היה, שהוא היה קטישה נוסטלגית של העבר וכזה, אומי גאד, למה אתם חושבים שזה מגניב, זה נוראי, בערך. כאילו גם, שוב, זה מאוד מאוד מסובך.
האם הגיע הזמן לשלוור גרייב, גם כן להמשך של ה-30 שנה אחרי זה כמעט?
זה יכול להיות קרוס אובר עם 28 ימים לאחר מכן, דיוויד חוזר בתור זומבי, ואז זה...
כן, יש 28 ימים, יש 28 שבועות, אז יהיה 28 חודשים.
נכון.
וזה בכלל יהיה 28 חודשים, זה יהיה ספציפית על הדמויות האלה.
כאילו, אם כבר היית אומר קרוס אובר עם מיליאנס, אבל לא ראיתי את מיליאנס, פשוט בגלל שקוראים לזה מיליאנס.
זה הסיבה היחידה שלא ראית מיליאנס?
לא, כי אני אומר קרוס אובר עם מיליאנס, זה שודדי מיליון פאונד, או מה שזה, לא יודע, איזה סכום זה? זה סקוטיש פאונד כאילו?
בריטיש פאונד, עוד אין לסקוטים עצמאות, עד היום.
אני לא זוכר, לא זוכר אם יש להם כאילו כסף משלהם, אבל באמת, אני מבחינתי באתי אל דני בויל, אני חושב כמו רוב האנשים מהדור שלי, דרך טריינספוטינג, וטריינספוטינג זה גם כמו הסרט שהגדיר אותו, וגם הסרט שקצת, אני לא אגיד הרס אותו, אבל די כזה באמת, אתה לא, אתה יודע, זה כמו של טרנטינו שצפרות זולה שהיה העוגן על הצוואר שלו של טוב, כאילו כל סרט אחר שלו שיצא זה כזה, כן, אבל זה לא ספרות זולה, נו, ואני אפילו לא כזה מעריץ גדול של ספרות זולה, אבל מבחינת רוב העולם זה כזה, נו בסדר, הסרט הזה טוב אולי, אבל הוא לא ספרות זולה. אז טריינספוטינג זה כזה, הדבר הענקי הזה בקריירה של דני בויל שבמשך שנים כזה היה כזה, טוב, נו, כן, אבל זה לא טריינספוטינג, או מי עשה את סקס שקרים ווידאו טייפ?
סודרברג.
כן, סודרברג, שבמשך שנים גם כן זה היה כזה, כן, בסדר, אתה עושה סרטים, אבל זה לא סקס סמים ווידאו טייפ. ומה שמדהים בדני בויל זה שהוא כן הצליח להתגבר ולהתבגר מעל זה, באמת באמצעות זה שהוא נהיה קצת יותר במרכז ויותר כזה יוצר, אתה יודע, מיינסטרימי, הוא לא, הוא הפסיק לנסות לעשות את זה.
כן, אבל...
הוא כבר... והוא עושה סרטים שהם סרטי אוסקר, אתה יודע, במפורש כזה, סרטים של כזה, כן, זה הולך לפחות להיות מועמד, אולי אפילו לזכות בפרס, אבל שלא מרגישים יותר מדי כמו, אתה יודע, נאום המלך, כמו משהו שהוא לגמרי כזה, טוב, זה נעשה עם פאקינג צ'קליסט, נכון, כאילו?
נכון.
אני חושב שהייתי אומר שבסופו של דבר יש לדני בויל כאילו שלושה סרטים בניגוד, כלומר, אני לא יודע אם בניגוד. לטרנטינו יש הרבה סרטים טובים מאוד, שגם אפשר לראות הזרימה ביניהם. כלומר, הם לא יצרו, נקרא לזה, השפעה חדשה. הם, כאילו, ההשפעות שלהם מאוד מאוד נובעות אחת מהשנייה. ולבויל יש באמת שלושה סרטים שנורא השפיעו בכיוונים נורא שונים. כלומר, יש לך טריינספוטינג, שהוא היה פצצה אחת מסוימת. יש לך את 28 יום אחרי, שכאילו... היו עוד בטח, אתה יודע, בטח איזה סרט נורווגי שאני לא מכיר, אבל בעצם קצת המציא את ג'אנר הזומבים המהירים, מגפה, בלה בלה, whatever, ובאמת נער החידות במומבי, שגם היה כאילו בכיוון אחר לחלוטין. ובכולם יש מאפיינים בוילים בצורה כזאת או אחרת, כולם אפשר להגיד מתעסקים יותר באנשים היומיומיים, העניים, צילום מדי פעם כאילו... החלטות כאלה שאתה אומר כזה, למה? 28 יום אחרי הייתי משוכנע שמשהו בא בטלוויזיה שלי, ושכאילו שראיתי את זה באיכות גרועה. אני לא מבין את הבחירה הזאת, אבל סבבה. אז הוא כן הצליח כאילו לייצר שלושה סרטים, שאפילו אתה יודע, יש אנשים שלא אוהבים את נער החלטות במומבי, ואני מבין את זה, אבל הם באמת שלושה סרטים שהשפיעו והיו משמעותיים בצורות שונות אחת מהשנייה. שזה אין לה הרבה במאים. כלומר, גם סקורסזה, אני לא בטוח שיש לו שלושה סרטים שנבדלים ומשפיעים בצורות האלה. ואני מאוד אוהב את סקורסזה.
אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, א', 28 ימים לאחר מכן הוא בחטא, יש לו, אגב, עוד סרט עם סצנת פתיחה יוצאת מגדר הרגיל. אבל אחר כך הוא קצת נכנס לאיזה, הוא פחות עשה עליי רושם, למרות שהוא היה סרט מאוד אפקטיבי. אבל בעיקר התחושה שלי שמאיזשהו שלב, ואם הייתי צריך לשים את האצבע, זה כנראה נער החידות ממומבי, יותר משהדרך של דני בויל לברוח מהדני בויליות שלו, זה להפוך להיות כמעט רוב ריינר. זאת אומרת, אני זיקית, אני עושה את התסריט. תנו לי תסריט ואני אעשה לכם אותו בצורה אפקטיבית. זה לא תמיד ככה, אבל... לא הייתי יכול להגיד שהוא ביים את יסטרדי אם לא הייתי רואה את זה. לא הייתי יכול להגיד שהוא ביים את סטיב ג'ובס אם זה לא היה כתוב שם. אפילו טרנס לא מרגיש לי לגמרי דני בויל, אלא זה ניסיון לחכות את דני בויל. אני לא, אישית התחושה שלי שמאז 2008 כמעט אין לו טביעת אצבע. אני יודע שזה הגזמה, אולי אבל זה קצת מרגיש לי ככה.
אני דווקא, כאילו שוב, יש לך את טריינספוטינג 2 וכאלה בדרך, אבל נוטה להסכים. עם זה שהעשור האחרון היה איזשהו עשור עבוד מבחינת דני בויל בקריירה שלו, שהוא ניסה להתרחק ולהתקרב לעצמו, וכאמור חוץ בטריינספוטינג 2 שמאוד אהבתי, זה לא הכי עבד לו, למרות שיש הרבה מעריצים ל-127 שעות.
כאילו זה, אתה יכול לדבר על אהבת המבקרים או לא, זה עשור מאוד מצליח כלכלית אני חושב, כאילו יסטרדי היה מסיבי, לא? כאילו אני לא ראיתי את הסרט הזה, לא מעניין אותי, אבל הוא היה הצלחה מסיבית, לא?
לפי דעתי הוא דווקא נכשל יחסית, הוא כן, יחסית לכמה שציפו ממנו, כן.
127 שעות וסטיב ג'ובס גם כן היו שחקנים די רציניים בעונות הפרסים, וסטיב ג'ובס זה הדוגמה שלי לדווקא סרט של כזה, לא, זה עדיין דני בויל, כי זה סרט שהתסריט שבו הוא די כזה, כן, זה אפילו לא הולכים ומדברים, זה עומדים ומדברים, והוא כל הזמן מכניס את התנועות מצלמה, דני בויל יותר אליה כמעט, אתה יודע, דיוויד פינצ'ר של כזה, תראו מה אני פאקינג יכול לעשות. התסריט אומר שהם עומדים ומדברים, ובכן, אז המצלמה מתחילה מלמעלה, ונכנסת מהצד, ומתנפנפת סביבם, ואתה כזה, וואו, אני מקווה שהצלם הזה כאילו לקח משהו נגד בחילה, כי נראה שהוא הולך להקיע עוד מעט.
כן, ובסוף כל מה שאתה זוכר זה את הדיאלוגים של סורקין. אבל זה הקטע שאין, זה לא מרגיש כאילו יש פה איזו סינרגיה מאוד מהותית. ויסטרדי, לקחת כן. במייק כמו דני בויל, ואת הקונצפט, ההיי קונצפט, של עולם ללא ביטלס, ולהפוך את זה לאיזה קומדיה רומנטית, לא יודע אם דלוחה, אבל סתם, מק הזה, זה סרט טלוויזיה עם קצת יותר מדי תקציב, והופעות חביבות מינוס, זה לא הבנתי, אני לא הצלחתי להבין למה הם צריכים את דני בויל בסרט הזה.
כן, אני מסכים, קודם כל יסטרדי היה הצלחה כלכלית, כלומר הוא עשה 150 מיליון דולר ברחבי העולם על תקציב של בערך שליש מזה, אז כאילו לא טירוף, אבל בהחלט הצליח, זה א', ב', אני מסכים עם אדם, שמשהו ביסטרדי, גם אגב השילוב של ריצ'רד קרטיס, שיש לו יותר, אני יודע, פחות אנשים שאוהבים אותו, אבל הוא בגדול תסריטאי מוצלח, כלומר הוא עשה סרטים בין אם מוצלחים כלכלית או ביקורתית או שניהם, משהו ביסטרדי, קשה לחלוטין, וכאילו לא עשו כמעט שום דבר עם הקונספט, חוץ מדי פעם לזרוק עוד דברים שאין ביקום הזה, וזה לא התקדם לשום מקום, וזה הרגיש מאוד אקראי, והסיפור אהבה לא היה מעניין. סטיב ג'ובס, אני אגב, גם אני אקח את מה שאדם אמר, שזה מאוד מרגיש כמו סרט במאבק עם עצמו. כלומר, יש לך את התסריט של סורקין, שהוא מאוד חזק, ואז דני בויל אומר כזה, אני במאי, ואני רוצה להראות שאני במאי, ויש לך את פסבנדר שמאוד רוצה את המועמדות לאוסקר הזאת, וזה לא ממש מצליח הכל להתיישב שם, כמו שצריך. ולזיכרוני, סטיב ג'ובס עבר כמה במאים או כמה שחקנים, או גם וגם, כי אני מאוד זוכר שזה לא היה בהתחלה הסרט של דני בויל, סטיב ג'ובס.
אני באמת לא יודע.
לא, 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 גם לא זוכר.
כאילו, היה עוד סרט של סטיב ג'ובס אחר הכל, ואני חושב שיימו אפילו בסרט שלישי. אז לך תדע.
אגב, אני התחושה שלי ש... דווקא מה שקרה זה אולי שדני בויל הרי ביים, את זה האנגלים זוכרים, את הטקס האולימפי ב-2012, שנחשב גם הצלחה די גדולה, שלא להגיד בונד, ואחרי זה גם הבנתי שהציעו לו אבירות והוא סירב. שזה מעניין, אני לא מכיר מספיק את הסיפור האישי שלו כדי לדעת למה שהוא יסרב לאבירות ממלכת אנגליה, אבל אולי הוא פשוט רצה לביים את הכתר אחר כך וחשב שיהיה ניגוד אינטרסים.
אוקיי, אז פינצ'ר היה אמור לביים את סטיב ג'ובס עם קריסטיאן בייל, ואז
שניהם עזבו,
ואז שניהם עזבו, דני בויל נכנס, לנרדו דקפריו אמור היה להיות, והיה עוד כל מיני אנשים, ובסוף יצא הסרט שיצא, היו כל מיני שמות שאפשר לזרוק לאוויר, אבל כאילו זה לא באמת רלוונטי, יצא הסרט שיצא. אז האם יש לכם, למישהו מכם, עוד משהו להגיד על חברים לרצח או על הקריירה של דני בויל, לפני שנעבור לשלב הסופי ונדרג את חברים לנצח מול שאר הקריירה שלו? תום?
אני כאמור, אני חושב שהחצי השני עכשיו של הקריירה של דני בויל, זה הכל צריך להיות המשכים של כך וכך שנים אחר כך לכל הסרטים שלו. אז כן, life lesser ordinary, back to the Beacher. Beach. כן, אחרי מיליאנס ביליאנס, אחרי סנשיין מונרייז, ואחרי סלאמדוג מיליונר, לא יודע, ריץ' בוי פוריונר, ו-128 שעות, ואחרי טרנס יגיע דאבסטפ, ואחרי סטיב ג'ובס סרט על ביל גייטס. וכן, זה צריך להסתיים עם T3, טריינספוטינג רייז אוף דה משין.
ברור, ברור, ואחרי יסטרדי טומורו כמובן.
שזה יהיה על דהו, על רולינג סטונס, כאילו, עולם שבו הקינקס לא קיימים.
לא, עד כאן.
זה יהיה the day before tomorrow, וזה יהיה על סרט שהסרט מוכרותיים, שנקרא היום שאחרי מחר, בעברית לא קיים.
ברור. אבל כן, יש
לי משהו... כן?
סליחה, יש לי משהו להגיד על חברים ברצח. אני חברים לרצח, אם יש, אם אבא של דני בויל אומר כל הזמן, כשיוצא סרט חדש, אומר, זה טוב, אבל זה לא חברים לרצח. אני מאז עוקב אחרי כריסטופר אקלסטון. וכל הופעה שלו אני אומר, יפה, אבל זה לא חברים לרצח. בגלל שמה שהוא עושה שם עם הדמות של דייוויד, זה פשוט, כי יש מעבר לזה שזה כתוב כדמות של עורך די, סליחה, של רואה חשבון, הכי אפור שיש, בן אדם משעמם שהופך להיות ממש... מסוכן, זאת אומרת ממש מאיים ומסוכן, אקלסטון עושה את זה עם כל הגוף שלו, ומאיזשהו שלב אתה פשוט רואה כמה הוא יותר גדול פיזית מכל אחד אחר על הסט, ואתה לא שם לב לזה בהתחלה באותה צורה, הוא פשוט מתחיל לזוז אחרת, הוא מתחיל להתנהל אחרת בסט, וזה פשוט, זה פשוט מרשים. ומאז אני, תראה, ולהיות דוקטור הוא, ושתגיד, הוא לא מגניב כמו בחברים לרצח, זה די יפה. והוא עושה, הוא עושה מאז תפקידים יפים, כולל, הוא היה המנהיג של ה-Black Elves מהסרט המיותר הזה של מרוול, נכון?
אבל... הוא לא היה תחשב נבל יותר מהם בתור מלכית' the Dark Elf
באזור העולם האפל,
או בתור או בתור דסטרו ב-G.I. Joe Rise of Cobra. אתה זוכר את G.I. Joe? כולם זוכרים את G.I. Joe.
איך אפשר לשכוח? אני מתעורר לפעמים בצרחות בלילה. זה לא מקוברה, אבל...
אגב, גם אקסלטון, גם שם, שם, גם שם משפחה הוא, כן. חזר לדני בויל 28 יום לאחר מכן, ששם הוא מגלם גם סוג של נבל, עם מיטב זיכרוני.
ב-2002, אני חייב לציין, הוא היה ב-24 hour party people, ואז ב-28 days later, והוא פיסס כאילו הזדמנות להיות בה, אתה יודע, משהו עם 20 או 32 כזה, תמשיך כבר את הסדרה המתמטית, אני אומר.
הגיוני, הגיוני. אז אקלסטון הוא באמת, וגם קרי פוקס שמשחק, זאת אומרת, בקיצור הליהוקים עשו את הסרט הזה כמעט באותה מידה כמו כל דבר אחר. וזה, אתה יודע, אם אתה חייב לעשות סרט פריצה, אז עדיף שיהיה לך תסריטאי ממש מוצלח, במאי גאון ושלושה שחקנים ממש טובים, זה כנראה נתוני פתיחה לא רעים בכלל.
כן. אז אני רק אציין לפני שנעבור באמת לפינה הסופית, שלא הקדשנו לדעתי מספיק זמן לכמה השיער של יואן מקרגור מדהים בצורה מהפנטת, ולא אכלתי להפסיק להסתכל בו, כאילו יואן מקרגור הוא בכל מקרה בן אנוש מאוד יפה, אבל עם השיער הזה זה היה לא הוגן.
רגע, רגע, אם אנחנו מדברים על זה, אני חייב להזכיר את הסצנה שבה הוא באמת במשרד שלו, עם המחשבי וינטג' שנות ה-90 האלה, כאילו... יש לו את המחשב שולחן שלו, ואז את המחשב הנייד הזה, שאני זוכר אותם, בנוי כמו לבנה, כאילו אם היית מרביץ עם זה למישהו, אתה יכול להרוג, כאילו המחשבים שלהם, אם אתה מנסה להרביץ אותם למישהו נשברים, אם היית מרביץ למישהו עם מחשב נייד של אז, כאילו היית הורג אותו ואת כל הדורות שבאים אחריו, זה היה עד כדי כך חזק.
אם הוא היה לוקח את זה איתו לסצנה האחרונה, אף אחד לא היה מצליח לנעוץ בו סכין.
היו מנסים לדקור אותו דרך המחשב, והסכין היה נשבר פשוט. לא היה מגיע לקונן.
אז זהו, אז זה חשוב לציין, כי נראה לי שזה פרט שהיה יכול ללכת לאיבוד, והוא חשוב בדיבור על הסרט הזה, בין כל התמות והדברים הבאמת רציניים שנעשים בו. אז תום, תתחיל אתה, איפה חברים לרצח במוקם ביחס לקריירה הכללית של דני בויל?
אני ראיתי, אני חושב, 8 סרטים של דני בויל, ואני חושב, לא היה אחד שממש סניתי, כאילו אני זוכר שנהניתי מהחוף בזמנו, אבל זה היה מין כזה, טוב, זה מה שיש לי לראות, אני חושב, זה היה קלטת וידאו שהיה לנו בצבא, כאילו, וזה פשוט מה שראינו. אז נגיד שהחוף אחרון ומעלה, לא, החוף וסטיב ג'ובס כזה בערך באותה רמה של כזה, הם בסדר, אבל לא מה שאני רוצה לחזור אליו. מעליהם טריין ספוטינג שהוא כזה... אתה יודע, מענה לצפייה בתור כזה חזרה לנעורים, אבל לא משהו שאני חושב יש לו משהו מעניין להגיד בפני עצמו. 28 days later, שהוא כזה, הוא מותחן אפקטיבי, לא המון יותר מזה, אבל מותחן אפקטיבי. מעל זה Shallow Grave, ומעל זה Train Spotting, שהוא באמת כזה חוויה ייחודית של כזה... הגדיר דור, הגדיר תקופה, הגדיר תחושה, הגדיר פסקול.
אמרת טריין ספוטינג פעמיים.
לא, טריין ספוטינג, אמרת טריין ספוטינג 2, כאילו.
אוקיי, פספס.
זה היה למטה, ואז הטריין ספוטינג הראשון, כאילו, מה לעשות? כאילו, קלישה של יליד שנות ה-80, שנות ה-90, אבל כזה, אי אפשר לברוח מזה.
אוקיי. רגע, לא ראית נער חידות במומבי? או שפספסתי אותו?
לא עד הסוף, כאילו, ראיתי, אני לא... יש כמה סרטים שלו שהתחלתי וכזה לא סיימתי, כמו נגיד סנשיין וסלאמדוג מיליונר, אז אני לא הולך לדרג אותם, כי מבחינתי אם לא סיימתי זה לא באמת נחשב.
אוקיי. אדם, אתה רוצה אתה או שאני קודם או...
לא, אין בעיה, אין בעיה. אני ראיתי 8 או 9 סרטים שלו. אני חושב שהמקום האחרון by far זה חיים לא רגילים. סרט שפשוט קורס תחת המשקל של עצמו, למרות שיש בו שחקנים כמו עם הולי הנטר מצליחה לבזות את עצמה שם, זה מאוד מרשים. אבל הוא פשוט לא, פשוט אין סיבה לראות את הסרט הזה, טוב שהוא נשכח. נראה לי שאחריו הייתי שם את יסטרדי, שהוא אמנם חביב אם אתה שיקור עייף או במצב רוח רומנטי, אבל הוא לא עשה באמת סרטים גרועים, חוץ מחיים לא רגילים, אבל יסטרדי הוא סתם. הוא לא, העולם... לא היה נורא יותר אם גם הוא הסרט הזה היה נשכח. אחר כך, אני חושב שסטיב ג'ובס, שיחסית לסורקין ויחסית לפסבנדר, שאז עוד הייתה לו קריירה מרשימה, זה פשוט לא סרט שמצליח, לא ישיר חותם מספיק, לפחות לא עליי. אחרי זה כנראה טרנס, שהוא לפעמים מעניין, אבל בגדול הוא פשוט לא מצליח, הוא פשוט מופרך מדי ומוזר מדי, למרות סצנת האירום המאוד מרשימה שיש בו. הוא סרט לא טוב מספיק, אני חושב, קצת יותר מדי גימיקי. אחרי זה כנראה נער החידות ממומבי, שהוא סרט טוב, אבל עד עכשיו אני כזה חושב שצריך קצת אינסולין כדי להתמודד איתו, קצת הרעלת סוכר. את שמש ומיליונים ו-127 שעות לא ראיתי, וגם לא את החוף, אז אני לא יכול לדרג אותם. עכשיו כנראה 28 ימים לאחר מכן, כי הוא פשוט טוב, הוא עושה את מה שהוא עושה ממש טוב. זה נכון שלא ראיתי אותו כבר די הרבה שנים, אבל הוא השאיר עליי רושם טוב. ואחר כך חברים לרצח, שהוא, אני חושב עד היום שהוא סרט פחות או יותר מושלם, במה שהוא בא לעשות, הוא פשוט סרט כיפי, אבל טריינספוטינג הוא טריינספוטינג, והוא במקום הראשון כי הוא פשוט, הוא הולך עד הסוף ומצליח איכשהו בכל זאת להחזיק את המשקל של עצמו בצורה שבאמת זה איזשהו אקט של איזון שפשוט מאוד מאוד קשה להשיג, וזה ממש ממש מרשה. וכיף.
אז אני ראיתי 11 סרטים של דני בויל. במקום האחרון אני, כן, אני אשים נראה לי את יסטרדי, שלא ראיתי את הסרטים, מה שאמרת, הסרט היחיד הגרוע שלו, שזה החיים בלתי רגילים. יסטרדי, כמו שאמרת, הוא נשכח לחלוטין, אין מה להתעסק באמת איתו יותר מדי. אחריו טרנס וסטיב ג'ובס, שזה באמת סרטים עם פוטנציאל שמשהו בהם לדעתי לא עבד עד הסוף. לאחר מכן, שמש, שהוא מאוד מעניין, אבל השאיר אותי קר לצפייה, כלומר הוא סרט מאוד טוב, אבל לא צריכתי להתלהב ממנו. ונער חידות ממומבי, שזה ההפך הגמור, כי אני זוכר עדיין את החוויה של לראות אותו בתיאטרון ירושלים, באולם יחסית גדול, ומה שצאתי מלא באנרגיה וכזה, וואו, אבל ככל שאני חושב לב יותר כזה, נער חידות ממומבי, לא באמת. ואז זה טריינספוטינג 2 ו-127 שעות, של שני הסרטים הטובים בעצם של בויל בתקופה, בעשור האחרון. למרות שכאילו בבאס 127 שעות, כי כזה ג'יימס פרנקו, נכון? לא כיף להיזכר בחיוב בג'יימס פרנקו לאחרונה. זה כזה קצת כזה הרס את זה ממסביב, למרות שכאילו בזמנו זה היה מאוד כאילו, היי, ג'יימס פרנקו, הוא לפתע נהיה שחקן טוב, וזה כיף להתלהב מג'יימס פרנקו, והיום זה כבר לא כך. ואז 28 ימים אחרי, ואז במקום השלישי, לא בגלל שהוא פחות טוב, אלא קצת בגלל שהוא טראומת ילדות שלי, טריינספוטינג, כי המפגש הראשון שלי עם טריינספוטינג היה, אני לא יודע את הנסיבות, אני לא יודע כאילו מי היה הבן אדם הלא אחראי שהיה בבית, שם קלטת של טריינספוטינג, צפה, ראה שיש ילד בן 6 שצופה איתו בטריינספוטינג ואמר כזה, זה בסדר, זה לא היה בסדר, התינוק הזה ממש שטריל אותי עד היום, ויכול להיות שזה למה שיש לי איזה שהם רגשות פחות חיוביים, ואז כאילו הוא במקום שני או שלישי עם מיליונים, שלדעתי זה ה... אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל ההידן, היעלום הנסתר בקריירה של בויל, שכאילו אני ממש מנסה לדחוף אותו, ואנשים כזה, לא, איכס, סרט ילדים, על ילד שמוצא מזוודה, והוא מדבר עם קדושים נוצרים, מה אתה רוצה ממני, לך מפה. אבל אני באמת חושב שהוא סרט מצוין, ובמקום הראשון מבחינתי, חברים לרצח, לחלוטין, שפשוט מרגיש לי כאילו שהוא עושה קצת פחות מטריינספוטינג, אבל זה בדיוק כמו שאדם אמר, כאילו מושלם. וזהו, זה הקריירה הארוכה לסכם. הקריירות האחרות שסיכמנו יותר קולותום. קלות.
אילו, היה לנו כבר במאים, אני חושב, עם קריירות יותר ארוכות. חלקם פשוט יותר ותיקים ממנו, קרפנטר כמובן.
כן. אז זהו, אז זה היה זה, זה הזמן להערות אחרונות, אחרת תידום ולעד. אז אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי אדם קלינורון.
תודה רבה שהקשבתם.
ואנחנו היינו חברים, סליחה.
אל תגרי חבורת הרצח.
להתראות. One hour ahead of the posse. The bloodhounds are hot on the trail. Last evening I shot down my sweetheart. This morning I broke out of jail. My pinto is tired and hungry, and I'm feeling weary and gone. We started ahead of the posse, and we gotta keep going on. The sheriff has sworn he will get me. He's riding with 20 and 5. But I ain't afeard of that posse.
for they'll never get me alive.
Ah, ah, ah. 1 hour ahead of the posse, no turning to left or to right.
We must win the race to the river, or they'll be a-hanging tonight.
We're gonna hang.